שזה מה הפרק, מלחמת דוד וגוליאת. זה פרק י"ז. ואספו פלישתים את מחנה למלחמה, ואספו סוחר של יהודה, ויחנו בין סוחו ובין עזריקה באפס דמים. את הקרב הזה פלישתים יוזמים. למה הם יוזמים את הקרב? כי, תודה רבה, כי, תראו, לא כדאי לצאת למלחמה בלי שעושים שיעורי בית. יש מלחמת הגנה, שבה אין לך ברירה, אם לא תתגונני, אז האויב יכה חס שלום. אבל מלחמת התקפה כדאי לעשות שיעורי בית טובים. כי אם לא תנצחי, אז מה יהיה? אז האויב יעניש, יעניש. אם אני תוקף מישהו בלי סיבה, אם אני לא אצליח, הנקמה תהיה קשה, קשה, קשה. אם אני רוצה להרוג אותו ואני לא אצליח, אז הוא יהרוג אותי. ולכן לפני שפלישתים יוצאים לקרב, הם עשו שיעורי בית. ושיעורי הבית שלהם כנראה הייתה סבירות מוחלטת שהם ינצחו. מלחמת התקפה, המשרד עשה להם כלום. הם נאספים בסוחו. סוחו זה, איפה זה סוחו ועזקה? מכירות כולם? עמק האלה, נו. כן? להסביר קצת? עמק האלה, לא תופס זה עמק האלה? טוב, מי שיודע, תדע. תל סוחו זה איפה שיש את הפריחה של הטורמוסים. ותל עזקה זה מעבר לכביש. פארק, יש לנו פארק. בריטניה? קנדה? משהו כזה, או קנדה או בריטניה. ובאמצע יש את עמק האלה, איפה שיש את הלוויינים האלה, הצלחות האלה, הגדולות. קרוב אלינו, בין קריית ארבע לבית שמש. מה הם עושים שם? זה מאוד הגיוני להיות שם. הפלישתים הם בשפלה, הפלישתים ברצועת עזה. כולל אשדוד ואשקלון. ואנחנו בגב ההר, בבית ראשון, השפלה אין בה כמעט התיישבות ישראלית. כמעט כל מישור החוף תפוס על ידי פלישתים, דרום מישור החוף. ובהתיישבות ישראלית על גב ההר, כשפלישתים רוצים, כשצבא זר רוצה לעלות לגב ההר, הוא צריך צירי תנועה. צירי תנועה, הצבא הזר שיש בו עשרות אלפי או מאות אלפי חיילים שלא מכירים את הדרך, לא מכירים את הדווי, הציר התנועה הזה זה ואדי מאוד מאוד רחב, שדרכו, למשל, שער הגיא. שער הגיא זה הדרך לירושלים, כי יש שם איזה גיא שמתפתל עד למעלה. הצבאות עוברים דרך שער הגיא. בימי קדם זה היה בעיקר דרך עמק האלה, דרך סוחו. גם פה, כי אם רוצים מהשפלה להגיע לגב ההר, ככה היוונים, הקרב שלהם היה בבית צור, איפה שאלעזר נפל, אז זה שם, העולים... עולים משם, עולים מתל סוחו, עולים לאזור גוש עציון, יש כזה ואדי כזה, לאזור ביתר, שעולה עד למעלה. אז כשרוצים לפרוץ לגב ההר, אז לוקחים ואדי כזה, וכמו שיש שער הגיא, אז גם עמק האלה זה סוג של שער הגיא, גיא מאוד רחב שעולה עד למעלה. אז הפלישתים יוזמים מלחמה. הם ברור להם שהצבא שלהם הרבה יותר חזק, ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה וערכו מלחמה לקראת פלישתים. ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם, שני הצבאות. ואז יש הפתעה, במקום שהצבא הפלישתי יתקוף, ויצא איש הביניים מחנה פלישתים גוליאת שמו מגת, גובהו שש עמוד וזרת. יש שתי דעות כמה זה אמר, דעה מינימלית זה חצי מטר, אז הוא 3.10 מטר. זה אם הוא קטן. יש דעה שהוא 60 סנטים, אז הוא קרוב ל-4 מטר. בסדר? 3.75 כזה. ענק, ענק, ענק. ואז שנלחמו עם חרבות, הגודל היה מאוד מאוד דרמטי. הוא גם מאוד מאוד חזק, ולכן הוא יכול לעטוף את עצמו באינסוף הגנות. וכובע נחושת ראשו, ושריון קסקסים הוא לבוש. ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת. אדם רגיל לא יכול, תראי, זה היה מאוד נחמד אם הייתי שולח כל חייל עם קירות בטון ופלדה שמקיפים אותו. הוא רק לא יוכל לזוז, כי זה כבד. אבל גוליאת הוא בריון כזה שהוא יכול לעטוף את עצמו בהמון המון מתכות, ואז הוא חסין, אי אפשר לפגוע בו. הוא ממוגן. ומצחת נחושת הרגליו, וחידו נחושת בין כתפיו, ועץ חניתו כמנור הורגים, ולהבת חניתו 600 שקלים ברזל. חוץ מכל זה נושא הצינה הולך לפניו. מה הכוונה? אין לו כוח עוד לסחוב מגן. אז יש מי שמחזיק לו את המגן. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? לא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול. בואו לחמיש ויראת עלי, חבל! יהרגו עשרות אלפים, חבל. בואו נעשה אחד על אחד. אם יוכל להילחם איתי ויקה אני, והייתי נלחם לעבדים. ואם אני אוכל להוביל איתי, והייתם לנו לעבדים, ואתם אותנו. ויאמר הפלישתי, אני חירבתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול מכל ישראל דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. ויחתו זה נכנסו לפאניקה. מה כל כך מפחיד באיש הזה? מה כל כך נורא? מה הם מפחדים? תראו, אני לא קונה את הסיפור, אני אסביר לכם למה. בעיקר בגלל שהסיפור הזה קורה, זה לא כתוב פה, אבל זה כתוב בהמשך. איפה זה כתוב? בפסוק ט"ז. ויגש הפלישתי השכם והערב והתייצב 40 יום. 40 יום פעמיים ביום, בוקר וערב. למה בוקר וערב? הגמרא אומרת, כדי לבטלה מקריאת שמע של שחרית, לבטלה מקריאת שמע של ערבית. בדיוק כשצועקים במחנה, מניין, מניין, בואו לערבית, גוליית הארץ מהר וצועק, כדי להפריע להגיד קריאת שמע, נו, זה לא באמת. יכולים לעשות הרבה מניינים. הרעיון של קריאת שמע. זה מה שגוליית מנסה להפריע. אני אגיד לכם מה מפריע לי, מה פה לא משכנע אותי. 40 יום, 40 יום זה מלא זמן, נכון? 40 יום הצבא הפלישתי לא יוצא למלחמה. במקום להילחם, הוא שולח איזה איש אחד שפעמיים ביום יגיד, בואו אחד על אחד מולי. למה זה לא משכנע? זה אמיתי. כי הצבא הפלישתי בטוח שיותר חזק, נכון? הרי הפלישתים יצאו למלחמה. הצבא הפלישתי בטוח שיותר חזק, ולכן למה לו להיות טיפש ולבזבז את היתרון שלו? גוליית הוא חזק, בזכות מה גוליית חזק? בזכות איזו מוטציה, הוא גבוה. מה, לא יכול להיות שיש איזה מישהו מאוד גבוה מהמחנה הישראלי? נכון ששאול למשל בגובה שלו. אז אתה מאוד גבוה. למה שהמטכ"ל, שההנהגה הפלישתית תיקח את הסיכון? הרי יש לו ניצחון בכיס. אם פלישתים הם אלה שיזמו את המלחמה, אז ניצחון בכיס. למה שהם יבזבזו את הסיכון? ויתנו מי, אולי מישהו יצליח להרוג את גוליית, כמו שקרה בסוף. למה? למה להם? עכשיו נניח שהם הציעו את זה, כי הם חשבו שלא הם שינצח את גוליית. למה להם להתעכב 40 יום? אתם יודעות מה זה להתעכב 40 יום? צבא שעומד 40 יום, זה עלויות מטורפות. זה עלויות בלתי נתפסות. זה צריך לשלם משכורת לכולם, צריך להכיל את כולם. העורף הפלישתי מופקר, כי כל הצבא נסע למלחמה. 40 יום אנשים לא בבית. למה? למה? הצעתם לישראל, לא רצו, יאללה, תמחו אותם, תפרצו קדימה. מה זה שהפלישתי הזה עומד 40 יום, פעמיים ביום? מחכה, כמה שנה הם יחכו? עד שישראל יועילו בטובם להוציא מישהו? אז מה מסתתר מאחורי הפרק? אתם שיעורי בית. אתם סופרות בפרק הזה כמה פעמים מופיע השורש עין ריש חף. כל ההטעות של מערכות ישראל, לערוך מלחמה. כי זה הסוד של הפרק לפי דעתי. כדי להבין, זה פרק ארוך מההתחלה. מההתחלה, הפעם הראשונה היא בפסוק ב'. ושאולי שישראל יאספו יחלו מבית האלה ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. כמה מצאתם? בסדר, אני לא יודע כמה, אתם לא צריכות לדאוג שהם נתנו תשובה לא נכונה. אחד עשרה? פסוק ב' אחד. פסוק ח' שתיים, נכון? פסוק ח' יש פעמיים, מערכות ולערוך, זה שלוש כבר. פסוק י' ארבע. איפה הבא בתור? פסוק כף, חמש. פסוק כף א' עוד שלוש. בשמונה. כף ב' תשע. כף ג' עשר. ארבע עשרה, את אומרת. כף ו' אחד עשרה. טוב, ארבע עשרה יותר משכנע. למה כתוב כל כך הרבה פעמים את המילה הזאת פה? היא מילה עקרונית, היא מילה שפתחתם את כל הפרק. יש פה שתי שכבות שצריך להבין אותן. אני אערב פה את שניהם תוך כדי השיעור, נראה מה נספיק. המלחמה של דוד וגוליאת, ואיך בכלל מתאפשרת הסיטואציה שגוליאת עולה להילחם. אז המלחמה של דוד וגוליאת, פעם קראתי לפני הרבה שנים מאמר של משה דיין, הרי כל העולם מכיר דוד וגוליאת, זה נהיה ביטוי כלל אנושי. אז איך דוד מנצח את גוליאת? אז משה דיין כתב מאמר שבו הוא מנתח את ההתנהגות של דוד, מאמר מאוד יפה, שאני בכלל לא מסכים איתו, אבל הוא מאמר מאוד יפה. הוא אומר, לוחמת גרילה, איך לקחת את כל היתרונות של האויב ולהפוך אותם לחסרונות. איך בעזרת חשיבה שובבה, יצירתית, נועזת, עומדים מול האתגרים הכי גדולים בעולם, מול הסכנות הכי גדולים בעולם, ופתאום מבינים, כשמשנים את המבט, שבעצם הכל לטובתנו. כי מה היתרונות של גוליאת? מה היתרונות של גוליאת? מה עדיף לקנות, רכב גדול או רכב קטן? מה היתרונות של רכב גדול? שהוא גדול, נכון? מה החסרונות של רכב גדול? שהוא גדול. מה היתרונות של רכב גדול? שיש בו מקום לכולם, יש בו מקום לכולם. מה החסרונות של רכב גדול? שהוא לוקח הרבה דלק, שהוא קשה למצוא לו חניה. בסדר? אז מה היתרונות של גוליאת? תמיד היתרונות הם חסרונות. צריך תעוזה, צריך אמונה גם, שיש מוצא. אז מה היתרונות של גוליאת שהוא חזק וגדול? אז מה זה נותן שהוא חזק וגדול? שאיך אפשר להילחם בו? ושהוא סוחב על עצמו המון מיגונים. והמון טונות, נכון? זה היתרונות שלו, וזה בדיוק החסרונות שלו. מה החסרונות שלו? שהוא סוחב המון טונות. אז מה הוא סוחב המון טונות? אז הוא כבד, והוא איטי. כבד ואיטי. אז בואו נהפוך את החסרונות, את היתרונות של החסרונות, הוא כבד ואיטי. ודוד, הוא קטן. מה החסרונות שלו שהוא קטן? שהוא קטן. דוד, שאול מנסה להלביש אותו במדי ברזל שלו, בשריון, והוא אומר, זה כבד לי, אני לא יכול לזוז. אז זה חיסרון מאוד גדול, כי הוא הולך לקרב חשוף, אבל היתרון שלו שהוא הולך לקרב חשוף, ואז מה? ואז הוא כליל וגמיש ורץ ומהיר. וזה מה שהוא עושה לגוליאת. הוא פשוט דואג לא לבוא לתוך הידיים של גוליאת, כי הוא יבוא לתוך הידיים של גוליאת הוא עבוד. הוא דואג לשמור מרחק, הוא דואג לברוח מקום. גוליאת לא יכול לברוח עליו עם כל הבום בום בום במרימות האלה. ואז הוא מחפש רגע של חולשה, ואז הוא יורה בו, זורק אליו מרחוק אבן במצח והורג אותו. כל דברי משה דיין, שכנראה לא קרא את הפרק. מאמר מאוד יפה, הוא כנראה לא קרא את הפרק. משום שהוא אומר שדוד ניצח את גוליאת, כי דוד ניתח את שדה המערכה, ולכן החליט לנצח אותו, זה לא היה. בפרק רואים מפורש שזה לא היה. בפרק רואים איך רואים? רואים איך שדוד מנסה להתווכח עם שאול. דוד מנסה לשכנע את שאול שהוא ילך לקרב. עכשיו תראו, לא חסר אנשים אמיצים במחנה ישראל שמסכימים למות למען עם ישראל. אנחנו למדנו על יונתן איזה תעוזה הייתה לו. כשגוליאת יוצא להצעה שלו, אף איש מעם ישראל לא נענה להצעה, לא בגלל שמפחדים למות, אלא בגלל שאם הם יפסידו, אז עם ישראל יפסיד. זה התנאים. אם הם צריכים ביטחון, לא אכפת לי למות, אכפת לי לנצח. אם אני לא מנצח ב-100%, אז אנחנו נמות. עם ישראל יהיה עבדים. מה, אנחנו השתגענו? ולכן הם מעדיפים לא להיענות להצעה של גוליית. הפתרון היחיד שיכול לאפשר זה מי שיודעים ב-1000% שהוא ינצח את גוליית. אז בואו נראה איך דוד מדבר עם שאול ומנסה לשכנע אותו שהוא יצליח. דוד שומע מה אומרים ואומר לכולם שחייבים להרוג את גוליית, ואז נניח פסוק הו, והיום דוד אנשים עומדים בו, מה יעשה לאשר כי את הפלישתי על אז? והסיר חרפה מעל ישראל, מי הפלישתי הרי לזה כחרב מערכות אלוהים חיים? ואז אומרים את זה לשאול, למד א', וישמעו את דבר שדיבר דוד, ויגידו לפני שאול ויקחהו. ואז דוד מרגיע את שאול, אל יפול לב אדם עליו, עבדך אלך, אל תדאג, אני אלך, ויכסח את פשתי. ויאמר שאול דוד, לא תוכח את הפשתי הזה לכם, כי נער אתה ואיש מחמה, אומר לו, כל הכבוד מותק שלי. ואתה יכול לנגן בכינור, זה לא קשור. אתה קטן ונער, והוא איש מלחמה מנעוריו. הוא בריון על, ואתה פיצי פיצפוני, מה אתה עשה? אז דוד מספר סיפור לשאול. ויאמר דוד לשאול, רואה עבדך לאביך בצון. יש לכם? למדי, למדי, למדבב. רואה היה עבדך לאביך בצון, ובא ארי ואת עדו ונשא שם מהעדר. ויצאתי אחריו והקיתי והצלתי מפיו. ויקום אליי, עליי, והחזקתי בזקנו והקיתי ואמיתיו. גם את ארי גם עדו ויקה עבדך, והיה הפלישתי הירא לזה כאחד מהם כחרב מערכות אלוהים חיים. ויאמר דוד, אדוני, שצילה מיד הארי מיד עדו, הוא יצילה מיד הפלישתי הזה. ואומר שאול דוד, לך והשם יהיה עמך. אז שאול השתכנע, בואו נראה איך הוא שכנע אותו, מה הסיפור. סיפור מעניין. אני הייתי רואה צון, היה לי כבשים, כמה כבשים היו לו? 20, מה זה משנה כמה. ופתאום בא אריה ודוב, ונשא שם העדר. את רואה צון. שאלה מידה פסוקיה צריכה להיות שם. כי היא רואה צון רגע, את יושבת עם 20 כבשים, מחללת בחליל, ושר להם שירי ארס נוגים, ופתאום אריה מגיע. יהודי ו... אני לא יפה להגיד יהודי וערבי, בסדר? הלכו ביער. פתאום הם שמעו שהגה של אריה. אז היהודי אמר, אוי ואבוי, מיד הוריד את הסנדלים ונעל נעלי ספורט. ואז הערבי אמר לו, תגיד לי, אתה חושב שמנעלי ספורט ארוץ יותר מהר מהאריה? אז הוא אמר, לא, אני ארוץ יותר מהר ממך. בסדר? איך זה קשור לפה? אם את רואה צון פסטורלי, ופתאום את שומעת שהגה של אריה, מה את עושה? את לא שומעת, הוא מתקרב. מה את עושה? מה? הוא ירוץ יותר ממך. אם יש ערבייה לידך, היינו דנים על זה. ערבייה מהנוחבות, אני מתכוון, לא סתם ערבייה, חס וחלילה. אבל אם תרוצי, הוא ישיג אותך. מה תעשי? תטפסי על עץ, יש סיכוי שאולי הוא לא יצליח, אולי גם את לא תצליח את זה. אם בא אריה לטרוף אותך ואת הכבשים שלך, מה תעשי? עצה טובה, תשחטי כבש, שימו לו בדרך, תתחילי אז לרוץ. ואז הוא יוכל את הכבש, יהיה לך פור של כמה דקות, אם לא, לא מספיק. נכון? זה מטורף, מה מטורף? זה עשה מה שדוד עשה. אריה טורף כבש, במקום שדוד יגיד, עכשיו כולם בורחים, אני לא יודע מה. זה אריה, מה הוא עושה? הוא הולך למסור את נפשו להציל את הכבש. תראו מה כתוב פה. ויצאתי אחריו, והקיתי והצלתי מפיו. והיה כמובן, החזקתי בזקנו. דוד רץ אל האריה, הרביץ לו, איך הוא הצליח? איך דוד הצליח לפתוח את הפה של אריה? הוא קטן של דוד, הוא הקטן. איך הוא הצליח? אני חושב שדוד הלך דפק על האריה, אריה הסתובבה, ראה את דוד מרוב אלם, נשמטה לו הלסת. הוא אומר, מי זה היתוש הזה? ואז דוד לקח את הכבש חזר, פתאום אריה אמר, מה נפרר? הוא קם עליו, ואז דוד יחזיק לו בזקן, והרביץ לו והוא מת. מה הוא עשה? מה הוא שמשון הגיבור? הוא לא שמשון הגיבור. מותר בכלל לדוד לפי ההלכה לעשות את זה? מותר להתאבד כדי להציל כבש? מה? זה לא, אבל זה מטורף. אני לא יודע מה היה שם. איך יכול להיות לפי... היה שם גם דוב, אל תשאלו, גם חיות שלם. לפי מדרשים שיש גם כמה דובים וכמה אריות. באו אריות ודובים, דוד משתולל, מחרף את נפשו כדי להציל כבשים. מתוך הפה הוא מוציא את זה. היה שם קרב כאילו זה הילדה שלו. כך הוא נלחם. מה זה יכול להיות? השאלה שלי, אתם יודעות מי שאלת השאלה הזאת? דוד. בא אריה ובא דוב, דוד משתולל ומרביץ ותוקף. וכשנגמר הקרב, דוד אומר, מה היה פה? מה, אני לא מאמין. אני לא מאמין שנלחמתי באריה. לא, איך זה יכול להיות? מה, אני משוגע? זה אסור לפי ההלכה. ההסבר היחיד הוא שדוד לא מבין מה קרה לו. הוא לא מבין מה קרה לו. כתוב פה בפסוק, תראו, ובא הארי ואת הדוב ונשא שא מהעדר. בתנכים ישנים היה כתוב נשא זה, לא סין אי אלא זין אי. שמה זה זה? הוא מצביע. אז הוא אומר שאחרי שדוד הציל את הכבשה הוא עמום לגמרי. ואז הוא אומר, בחיקוסטינר אני, מה אני? גלדיאטור, מה אני? מה קרה פה? אני אדם לא אלים. ואז דוד אומר לא לחינם. אתם זוכרות את הביטוי לא לחינם? מי עוד אומר לא לחינם? מרדכי. היה שמרדכי בשער המלך, אז רש"י אומר, אמר אותו צדיק, לא לחינם מלקחה צדקת זו לאותו רשע. זה צרה וזה יגון, זה לא לחינם. לא לחינם זה ביטוי של אנשי אמונה. שקוראים דברים מפתיעים מאוד, רואים איזה קטע, איזה בעשה. אנשי אמונה אומרים לא לחינם, זה לא סתם, זה לישועתן של ישראל. מרדכי אומר, הטירוף הזה, שבחרו דווקא את אסתר, הטירוף הזה, זה לישועתן של ישראל. אין לי מושג מה. זה יעשה לישועתם של ישראל, זה הרבה לפני המן הרשע. אבל זה לא יכול להיות אחרת. אנשי אמונה זה אנשים שצופים כל הזמן תשועת ישראל. אז ככה גם דוד. דוד מסיים את הקרב, ואז הוא חוזר לעצמו. מה הטירוף הזה? ואז הוא אומר, זה לישועתם של ישראל. אלוקים מספר לי פה איזה סיפור על עצמי. אני חושב שאני כזה קטן ועדי ונחמד. אלוקים רצה שאני ידע שאני יכול לבלוע אריות. יש לי את זה. אלוקים רצה שאני אצור איזו מודעות עצמית, ולכן ככה חז"ל אומרים שדוד לקח את הכבש הזה והקריב אותו לקורבן. עד שהצלת אותו ממוות, הוא הקריב אותו לקורבן. כן, כי לא הצלת אותו למוות מתוך תודעה, זה מתוך איזו רוח כזאת גדולה ממני שנחה עליי. הוא לקח את האור שלו ועשה מזה אדרת. וכשהוא אומר לשאול נשא זה, הוא אומר אני כל החיים, בקיץ ובחום סתובבים זה, כדי לזכור אלוקים, שלח אותי לאיזה שליחות. הרי תראו, מה הוא לומד מהאריה והדוב? הוא לא הרג את האריה והדוב עם רוגטקה. את גוליית הוא הרג עם רוגטקה. הוא לא לומד את טכניקת הלחימה מהאריה והדוב. מה הוא לומד מהאריה והדוב? שאלוקים. אלוקים עשה את הסיפור הזה כדי שיום יבוא ואני אבין שאני יכול לנצח יצורים שהם הרבה יותר גדולים ממני. וזה מה שמשכנע את שאול. מה שמשכנע את שאול זה הרוח, לא הטקטיקה. משה דיין אומר ששאול, שדוד חסך טקטיקה, לא נכון. להפך, כשדוד אומר, לך והשם ימך, וילבש שאול לדוד מדע, ונתן כובע נחושת על ראשו, ויש לו שריון, ויחגור דוד חברו מעל מדע, ואז הוא לא מצליח ללכת. אבל הוא עצמו, בהתחלה הוא חשב שהוא ילחם אותו דבר, כמו שנלחמים. כשהוא ראה שהוא לא מצליח ללכת, אז הוא אמר, נלחם כמו שאני יודע להילחם. איך הוא יודע לקלוע אבנים? כי כל רועה צאן יודע לקלוע אבנים. מכל רועי צאן, אריות ודובים לא באים, אבל כלבים וזאבים ושועלים כן באים, ואז הוא צריך לקלוע מרחוק אבנים. על זה הוא יתאמן הרבה שנים, זה מה שהוא יודע. אבל זה לא בגלל שיש לו פתרון טקטי, אלא בגלל שיש לו פתרון רוחני, אני אסביר. אולי נערב גם את הסוגיה השנייה. שימו לב מה דוד אומר לגוליית כל הזמן. מה גוליית אומר ומה דוד אומר? גוליית אומר, אני חירפתי מערכות ישראל. ומה דוד אומר? מי הפלישתי הראל הזה אשר חירף מערכות אלוקים חיים? אנחנו אמרנו שגוליית בא לבטל קריאת שמה. מה זה קריאת שמה? זאת יש הבדל מאוד גדול בין קריאת שמה לבין 18. למרות שאנחנו אומרים אותם אחד יד השני. ב-18 אנחנו מתפעלים לאלוקים שיפתור לנו הרבה בעיות. איזה בעיות? זה 16 בעיות לפחות, נכון? אנחנו רוצים חוכמה בינה ודעת, אנחנו רוצים ראה בעוניינו, אנחנו רוצים סלח לנו, אנחנו רוצים כל הברכות. יש הרבה בעיות בחיים. ויש אנשים חולים, ואנחנו רוצים עצמחת כרם ישראל עמך, ואשר את העובדה את בבדותיך, וקבץ חדיקים ארבע כנפות הארץ, אתם מכירו את הברכות. אנחנו נמצאים בעולם מלא בעיות, ואנחנו מבקשים מאלוקים שיפתור את כל הבעיות. זה קורה ב-18, בקריאת שמה זה לא קורה. מה קורה בקריאת שמה? בקריאת שמה אנחנו נשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יש שתי הסברים ראשיים בשמה ישראל. אפשר להגיד שזה החסידות והמתנגדים. שמה ישראל זה רגע שאת עוצם את העיניים. למה את עוצם את העיניים? כי אחרת לא תוכלי להגיד שמה ישראל. את תוכלי להגיד, לא תוכלי לחשוב. שמה ישראל זה להגיד, השם אלוקינו, השם אחד. מה השם אחד? רש"י מסביר. ככה, האלוקים, שהוא עכשיו אלוקים שלנו, יום יבוא והוא יהיה אלוקי כל הארץ, שנאמר, אז יקרא אל כל העמים שפה ברורה. יום יבוא והאלוקים יהיה אלוקים של כל האנושות. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הכוונה היא, מתי צועקים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? כשלפי הלכה צריך לצעוק. אבל אם עכשיו זה לא זמן תפילה, ואת שומעת מי שצועק שמע ישראל, אז מה את אומרת? ואת שמע ישראל, מי שצועק פה שמע ישראל, נכון? מתי צועקים שמע ישראל? כשיש סכנה מאוד גדולה. הצילו, יש זה אסון, מישהו מת, אז חס חלילה, הוא צועק שמע ישראל. מה הכוונה של שמע ישראל? שהכל אחד, שאת מסתכלת בחיים, העולם הזה לא נראה אחדותי. בעולם הזה נראה שיש הרבה קנאה ושנאה ותחרות, יש הרבה צרות ואויבים ורוע ורשע. לא הכל נראה אלוקי. שמע ישראל, כשמע כזה שמע אחד, הכוונה, הכל אלוקי, הכל אחדותי. וחוויית החיים שלנו היא ללא תמיד, היא כמעט אף פעם לא כזאת. אז מה עושים פעמיים ביום? מקבלים עול מלכות שמיים. עוצמים את העיניים. למה עוצמים את העיניים? כדי שלא נראה, כי אם נראה אז נראה שהכל לא אחד. איך רש"י אומר? לעתיד לבוא יהיה אחד. אנחנו כבר עכשיו מאמינים שלעתיד לבוא יהיה אחד. לפי הרמב"ם זה נראה שכבר עכשיו הכל אחד. ואנחנו אומרים לאלוקים, העולם הזה לא יצליח לבלבל אותנו. לא יצליח, אנחנו יודעים את האמת. האמת שנראה הכל מסובך והכל קשה והכל... אמרתי שיש שתי הבנות. בחסידות זה נראה יותר שבשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד אומרים הכל דמיונות. רוצות להיות יותר משכנעות, תגידו הכל דמיונות. הכל דמיונות. אנחנו בשמע ישראל רוצים להסתכל על העולם כמו שאלוקים מסתכל על העולם. כשאלוקים מסתכל על העולם הוא רגוע לגמרי. הכל מסודר, הכל מובנה, הכל חלק מתהליך, הכל חלק מתכנון. אין באמת בעיות, אין. זה רק אנחנו, עם העיניים הקטנות שלנו, רואים הרבה בעיות, אבל אין בעיות. לא בעיניים של בני אדם, בעיניים של אלוקים. שמע ישראל זה רגעים, כמה שניות ביום, שאנחנו אומרים, עזוב את כל השקרים של העלמא דשקרא הזה. עזוב את כל החרדות, עזוב. אנחנו עפים לשמיים. אין עולם בכלל באמת. אין עולם. זה הכל פיקציה. העולם הוא פיקטיבי. בכאילו. המתנגדים אומרים, יש עולם. בטח שיש עולם. נקים ברא עולם. אבל העולם הזה הוא כולו מדויק. העולם הזה הוא כולו, 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 כולו לפי תוכנית. אפשר להשוות את זה. פעם פגשתי שם, שמעתי יהודי חכם, שמשווה את זה להצגה בתיאטרון ולסרט. אתם יודעות מה זה? סרט, את מה זה הצגה בתיאטרון? אז מה ההבדל? אפשר לקראת זה לשני הכיוונים. שהצגה בתיאטרון היא אמיתית, זאת אומרת, השחקן נמצא שם, השולחן נמצא שם. כשהשחקן בוכה הוא בוכה, כשהוא צוחק הוא צוחק. בסרט הכל, איך? מדומיין. חיה בסרט, אומרים, נכון? אין שם שום דבר. הרבה מסרט הוא מצויר, בכלל אין שם שום דבר. כשהשחקן בוחר הוא לא צריך לפקוד בכלל. צריך להגיד לו, תעשה ככה, מצלמים אותו אלף פעמים עד שיוצא התמונה שהוא בוחר. ואת רואה את התפאורה בהצגה, את רואה תפאורה באמת אמיתית. בסרט אין תפאורה בכלל, זה הכל רק וירטואלי. אז מה העולם הזה? האם העולם הזה אמיתי? שהוא רק וירטואלי, רק כאילו מוקרן לנו על המוח המעוות שלנו. פה נראה שיש עולם, אבל אין עולם באמת. השמע ישראל, אם את חסידית, את אומרת שמע ישראל, השם הכל של רד העולם הזה, שטויות. אנחנו חיים פה בסרט, אבל זה שטויות. זאת אומרת, מהמתנגדים, זאת אומרת, העולם הזה בטח שהוא אמיתי, אבל אלוקים תכנן אותו. הכל מדויק, הכל נכון. אפשר לעשות גם את המשל הפוך בין סרט לקולנוע. זה לא כל כך משנה, רק בשביל להסביר. אפשר להגיד שכשאת רואה הצגה, את יודעת שמה? שזה לא אמיתי. למה? כי תפאורה בהצגה אף פעם לא שלמה. אי אפשר לשים הרים ובתים. שים איזה ציור פה. עשיתם הצגה ב... מתי עושים ביהוד א'? מה, אתם לא זוכרות? בטח, מה השאלה? הנכדות שלכם יראו את התמונות. אבל זה הצגה, זה לא באמת. כשאת רואה סרט, הכל פיקטיב, אבל זה נראה לך כאילו באמת. את רואה אלפי אנשים ואת רואה... זה דוגמאות הפוכות, אבל הרעיון הוא, גם לפי החסידים, גם לפי המתנגדים, שהכל טוב. אחרי זה אנחנו רואים בשקט. לא אומרים בקול, ברוך, שם, עוד אנחנו טוב ללמד. למה אומרים את זה בשקט? כי זה לא כך נעים לנו להגיד ככה גמר אומרת. כי עכשיו אמרתם שהכל טוב, למה צריך כבוד מלכותו? למה? הכל בסדר. ושמע ישראל אמרתי, אלוקים הכל בסדר. מתי צועקים שמע ישראל? כשהכל לא בסדר, כשהכל מתפרק, כשהכל אסון, זוועה אחת גדולה, ושמע, בשמיני עצרת, הרבה בשמחת תורה צעקו שמע ישראל. כשהכל נחרב, כשהעולם נראה גיהנום, אז צועקים שמע ישראל, מה צועקים שמע ישראל? העולם הזה לא ישבור את האמונה שלי. האמונה שלי יודעת שהכל בסדר, שהכל אלוקים. אם את אומרת שמע ישראל, אין לך מה להתפלל. למה? כי הכל בסדר. אחרי שמע ישראל, רק אז מתפלל. מה את אומרת בתפילה? הכל לא בסדר, נכון? המצב הבריאותי לא בסדר, והכלכלי לא בסדר, והגלותי לא בסדר, והשכל שלי לא בסדר. את חוזרת לעולם, נוחתים. מי שמע ישראל נוחתים לעולם? והעולם מבקשים מה יש. אז שמע ישראל זה היכולת של עם ישראל. יש מתנה טובה כזאת לעם ישראל, שחרית וערבית. שחרית זה יותר פשוט להגיד שמע ישראל, כי השמש זורחת. אבל בלילה יותר קשה להגיד שמע ישראל, כי השמש כבר שקעה מזמן והכל שחור. בלילות בנפש לפחות. אז זה שזה כוח לעם ישראל להגיד שום דבר לא ישבור אותנו. מה שלא יהיה, אנחנו לא ניכנע. יכולים שהעולם הזה הוא לא מה שעיני הבשר רואות, העולם הזה מה שאלוקים רואים. אנחנו צועקים שמע ישראל. צועקים איזו קריאה כזאת, כשאת אומרת שמע ישראל, זה מתנה, אתה יודע? כל ההלכות זה מתנה. כשההלכה אומרת לך להגיד שמע ישראל, את פתורה, אבל אם את רוצה תגידי, את באותו רגעים, באותם שניות, את משתחררת מכל מה שקורה פה. את עפה למקום עליון, עליון, עליון כאן, את אומרת, קשה, כואב, עצוב, זה אחר כך. עכשיו אני בעולמות אחרים. אז מה הכוונה שגוליית ניגש ומבטל אותם קריאת שמע שחרית? שהוא שובר אותם אמונית, זה הכוונה. שהוא אומר להם, הכל, הטוב לא ינצח, זה מה שהוא אומר. אני אנסה להסביר. בפרק ג' למדנו על איש בנימין שנמלט מהמערכה, זוכרות? והביא את הלוחות בידיים שלו. ואלי אומר לו, מה היה הדבר? הוא אומר, אני מהמערכה והם מהמערכה נסתי היום, ואלי לא מבין כלום. עכשיו בפרק י"ז, ואיש בנימין הזה כבר נהיה מלך. ופלישתים באים לתקוף את הצבא הישראלי. לפלישתים יש יתרון טכנולוגי אדיר שבעזרתו הם מצליחים לנצח גם עמים גדולים יותר. להם יש מערכה ולנו אין מערכה. זוכרות מה זה מערכה פחות או יותר? להסביר מה זה מערכה? מערכה זה שלקחת את כל החיילים ולא להגיד לכולם קדימה להסתער, אלא לבנות מהם מכונה אחת. לבנות מכמה מאות לוחמים איזה אגרוף ברזל מדויק שכל אחד יש את החלק שלו. הם לא עובדים כל אחד עצמאי, הרבה 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 עצמאים. יש חלק בהגנה, חלק בהתקפה, חלק מגיעים למעלה, חלק מגיעים קדימה. לא נפתח את הכל מחדש, כי זה רק חזרה. וכשפלישתים באים עם 600 לוחמים כאלה שהם כמו גוש אחד, לפי פקודות, מסתיימים, השמאל, המתואמים, אז יכולים לנצח אלפי 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 חיילים שהם כולם בודדים. כולם, כמו שאריה אחד יכול לנצח מיליוני עכברים אולי, בסדר? או מיליוני מקקים. אז יש גוש, אגרוף ברזל, כאילו נצח את הכל. ואז פלישתים, בואו נתחיל את הפרק מההתחלה. ואספו פלישתים את החיילים למלחמה, ואספו סוחר של יהודה, ואחרים בן סחור ובן הזקה בבז דמים. ולתדהמתם, מה קורה פסוק ב', ושאול ואיש ישראל נאספו יחד מבית המילה, ויערכו מלחמה, התחל פלישתים. פלישתים בהלם, למה? כי הצבא הישראלי גנב להם את הסוד. כי שאול לוקח צבא לשאול, יש צבא מקצועי, אתם זוכרים שאול לקח 3,000 חיילים מכל החיילים שלו והפך אותם לצבא מאומן ומקצועי. אז יש מערכה, יש מלחמות עתיקות, ככה זה עבר. היום לכל שדה קרב כבר קוראים מערכה. נזכור אלוקים את חלליהם מערכות ישראל. אבל מי אמר לך מה לערוך זה לסדר? לסדר הכוונה שאת חלק ממכלול הרבה יותר גדול, הפרט שלא עסוק בעצמו. אז שאול ואיש ישראל עורכים מלחמה לקראת פלישתים. אז מה קורה? קורה שכל בוקר הצבא הפלישתי תוקף. איך אני יודע? אני יודע בגלל פסוק כף. וישכם דוד בבוקר ואיתו צאן השומר וישא וילך כשת צבא ישב ויבוא המעגלה והחיל היוצא אל המערכה ויראו בו מלחמה. הוא מגיע בבוקר ואז החיל היוצא למערכה ויראו. כולם שואגים שאגת קרב כזאת. ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה. ופלישתים מביאים את אגרוף הברזל שלהם ומעולם שאול מביא את אגרוף הברזל שלו כמו שני פילים ענקיים ומפחידים שמה קורה? לא קורה שום דבר. כמו שני קטרים עצמותיים שדוחפים מכל הכוח אחד לשני ונראה כמו שני עומדים במקום. רק אשן יוצא מהמנועים שלהם מרוב שהם עושים פול גז, אבל הכל בניוטרל. כל בוקר המחנה הפלישתי תוקף. כל בוקר הוא תוקף בחמת זעם וכל בוקר הוא נבלם על ידי צבא ההגנה לישראל. ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה. ואז ויתוש דוד את הכלים עליו על יד שומר הכלים וירוץ המערכה. זה מתחיל בקרב. רק אחרי שהצבא הפלישתי לא מצליח, רק אז פסוק כ"ג, והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שהוא מגת מערכות פלישתים וידבר כדברים האלה. מה הוא אומר? בואו נלך להתחלה לפסוק ח' ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל. הוא לא מדבר לעם ישראל, הוא קורא אל מערכות ישראל. ספרנו הרבה פעמים, נכון? למה תצאו לערוך מלחמה? זה שהפלישתים שם 40 יום פירושו של דבר שהם מובסים. כי גם הצבא הישראלי לא מנצח. הצבא הישראלי לא צריך לנצח. למה? כי אנחנו צריכים להגן. אנחנו צריכים להגן. הצבא הפלישתים מתוסכל, כועס, הוא היה בטוח שהוא ינצח, והוא לא הבין ששאול בנה בינתיים תשובה. ו-40 יום הוא לא מוכן לוותר, עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם כשזה לא עובד לו, אז גוליית יוצא, מחרף את מערכות ישראל. מה זה מחרף? זה לקלל, אבל לא סתם לקלל, דווקא ביטוי חרפה. מה זה הביטוי חרפה? הוא מופיע בפעם הראשונה בסוף פרשת ויצא. כשרחל יולדת את יוסף, הרבה 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 שנים רחל חיכתה ליוסף. ויום אחד הוא הגיע. איך אתן מציעות לה לקרוא לבן הזה? מי שחיכתה הרבה שנים, והייתה הכרה ודאגה מאוד שזו... איך הייתם רוצות שהיא תקרא לבן שלה? יש לכם רעיונות? אתם לא תחכו הרבה שנים, אתם מיד תולדו ילדים שמחים, שמנמנים ובריאים, צדיקים בעזרת השם. אבל לרחל זה לא היה, אז איך היינו קוראים לו? בואו תראו מה רחל אומרת. יודעת איך קוראת לו, קוראו לו יוסף. יוסף השם לי בן אחר. אבל לפני זה היא אומרת, אסף השם חרפתי. נכון? מה זה אסף השם חרפתי? איזה חרפה השם אסף? רש"י מביא שתי דעות, שני דברים של חז"ל. דעה ראשונה, שהיו אומרים שאלה לחלקו של אסף הרשע. כל שנים שאין לי בן היו אומרים לאיזה חלקו של אסף. נכון, זה לא הגיוני. כי הלאה אמרו שהיא תעלה לחלקו של אסף. וגם זה היה לא נכון. אתם זוכרות שהיא הייתה בוכה? אבל הרחל, מי אמר? שיגידו מה? את אשתו של יעקב. דעה שנייה אומר רש"י, שכל זמן שאין לה בן, אומרים לה, מי אכל דבלה זו? מי שבר צלחת זו? מי שיש לה בן אומרת, בנך. מה הכוונה? בעזרת השם, יום אחד תתערסי. ותבואי לבקר. פעם ראשונה באים להורים. עושים כזה, זה ארוחת ערב נחמדה. חגיגית כזאת, עם כלים יפים. את תרגישי מה זה נבוכה. תגידי מה, הם חושבים עליי, הם מסתכלים עליי. אז תגידי, בא לי לשטוף כלים. אני תמיד שוטפת כלים. תמיד בא לשטוף כלים. תגידו, לא צריך, כן, 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 יאבת, תמור, תתרגשי ותרעדי, כן, כן. ואמא שלה, תגיד לך, זה כוסות מאוד עדינות שהבאנו משוויץ, תסביר, כן, כן, ותריבי איתה, תפסיד הכלים, ותח, תפילי, כוס אחת על הרצפה, זה יהיה, תתכוננו עכשיו משהו. ואז מה תגידי? תגידי, וואי, 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 מה הם חושבים עליי עכשיו? איזה קלה הבן שלהם יביא. רק מגיעה כבר שוברת, כבר מקלקלת. הלך עליי! אני הולך מפה, קוראים לזה חרפה. אתם יודעים מה זה חרפה? חרפה זה זה כישלון קטן שגורם לך לחשוב שהכל על הפנים. שטויות כאלה קטנות. את יודעת מה יקרה באמת כשתשבלי את הכוס? ותלכי אחרי זה להביא מטאטא? הם יגידו, איזה חמודה היא מתרגשת, שרואה את הכוס בקטנה. אבל את לא תדעי את זה. לפעמים יש איזו בעיה קטנה, 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 שגורם לך להסתכל על כל דרך הזה, וזה קוראים חרפה, זה הביטוי המדויק. ואת נכנס לחדר אוכל, ואין לך מכות לשם, מקום לשם, את אומרת, אף אחד לא רוצה להיות חברה שלי פה. היא ישבה לידה, רק אני לבד. כל מיני שטויות קטנות שבנפש שלנו, בנפש, לפעמים השטויות הקטנות האלה יכולות לגרום לנו שהכל שחור. הכל לא שחור, הכל טוב, אבל יש איזה חיסרון קטן, שהוא לא בעיה, אין בעיה בחיסרון. אלא אם כן הוא יוצר בי חוויה שהכל דפוק, הכל הכל דפוק. אז אישה מתחתנת ואוכלת דבלה. תבואי לבית של ההורים של בעלך ותהיה כערה עם קלמנטינות, תשמע, תגיד, יו, קלמנטינה, לא אכלתי, תקפי קלמנטינה. ואז אם אשות תגיד, מי אכל מהקלמנטינות? תגידי, אוי, אוי, שדך, יו. תגיד, אני תגיד, איך היא הייתה טעימה? אולי תשכי עוד אחד. אבל את לא יודעת שהיא תגיע, את חושבת עד שיהיה לך ילד, בעזרת השם. ככה רש"י אומר. מי אכל תאנה? הילד. ואת מסודרת. מי שבר צלחת? הילד. זה מה שרש"י אומר. שכשיוסף נולד, אז רחל אומרת, אסף השם חרפתי, כי עכשיו יש לה את מי להאשים. זה נשמע לא הגיוני, נכון? למה? כי זה לא שאמא של יעקב, היא עוד לא הכירה את אמא של יעקב. קיצור מה, יעקב יכעס על רחל כי היא אוכלת דבלים, היא אוכלת קלמנטינה. אבל זה ככה, כשיש חיסרון קטן בחיים, החיסרון הזה לפעמים, רחל הכרה, רחל לא באמת הכרה, אבל לא נולד לבן. למה לא נולד לבן? אתם רגועות כשאתם קוראות שרחל הכרה? בטח רגועות, כי אתם יודעות את הסוף. אתם למדתם כיתה, זה רק חזרה. אבל היא עוד לא יודעת הסוף. היא יודעת שאין לה בן. למה אין לה בן? חשבון אלוקי! בואו נעביר לשיעור אמונה. רחל, אל תדאגי, ביטחון, הכל יהיה בסדר. אבל יש לך חיסרון שדרך זה מתגנבות למוח כל מיני מחשבות מאוד מאוד מטופשות וטיפשיות. שהיו אומרים עליי שאלך לכל של עשיו, איזה שטויות. רחל הייתה אומרת ליעקב, מה זה היה צוחק? אבל בלב, ללב נכנסים כל מיני זבובים לפעמים, לא שמים רשתות, נכנסים זבובים ועושים מחשבות לא טובות. רחל אומרת, זה שהיה לי, לא היה לי בן, זה היה שתי בעיות. אחד זה שאין לי בן, ואחד שהדימוי העצמי שלי, כן, גם של רחל הגדולה והצדיקה הזאת. אסף השם חרפתי. אז מה זה חרפה? חוזרים לפרק פה. זה לקחת איזה חיסרון קטן קטן, להגיד שסימן שהכל דפוק. זה גוליית, הוא גאון העולם בלחרף את מערכות ישראל. כי פרק י' ז' הוא הניצחון הגדול של עם ישראל. אחרי עשרות שנים שהצבא הפלישתי רודה בנו, שאול הצליח לתת מענה. זהו, נגמרו החגיגות של המנוולים האלה. לעם ישראל יש צבא חזק ועוצמתי שמגן על העורף, מגן על ההתיישבות. אי אפשר לבכור אותו. עם ישראל צריך לצאת בחגיגות וריקודים. במקום זה גוליית שובר להם את הלאום ומחרף אותם. אחרי שכל יום מחדש הם מתוסכלים, הם אלופי התודעה, הנדוסי התודעה הפלישתים. הם אלופים בלקחת תבוסה ונסות להציג אותה כאילו הוא יוצא ואומר, אם אין לכם אומץ לצאת נגדי, סימן שאתם אלופים, סימן שאתם לא רוצים. זה שטויות. יש לנו אומץ לצאת מדרך, אבל לא רוצים לקחת את הסיכון. הרי אין סיכון, לפלישתים אין סיכון. מה יקרה אם גוליית ימות? הם לא יהיו לנו עבדים, אתם כמו שבאמת, הם יברחו. הם לא מקיימים חוזים. אין להם בעיה. רק אנחנו מקיימים חוזים. אם אנחנו נפסיד, אז נהיה עבדים. למה אנחנו לא עושים? הגוליית יוצא ואומר להם, זה שאתם לא מסוימים לכם מדי, סימן שאתם מה? מה? הוא מאוד מאוד משפיע עליהם. תראו, פעמיים זה כתוב. הפעם הראשונה שהוא אמר, כתוב, מה כתוב? איך התגובה של עם ישראל? פסוק י' ד', וישמע שאול וכל ישראל דברי הפלישתי עליהם, ויחתו, ויראו, למה הם פחדו? אבל אחרי זה הרבה יותר חזק. פסוק כ' ד', וכל איש ישראל בראותם את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד. חושבת שאלפי לוחמים התחילו לברוח שהם לא יתפוס אותם? אין מצב. מה זה נראה? זה תאר בנפש. בנפש יש תחושה שהכל אבוד. אני אסביר לכם למה. כי צבא ישראל הם יהודים, ישראלים. בסוף אותם מעניין לנצח, לא אומר אותנו רק הניצחון. מעניין אותנו את הצבא של שאול, את הצבא של יצאים, מעניין אותנו שאנחנו צדיקים, שאנחנו עושים מה שהשם מבקש מאיתנו, שאנחנו מתקנים עולם מלכות שדי. ההצלחה בשדות הקרב היא ביטוי להצלחה רוחנית, היא ביטוי ללכת בדרכי השם, ביטוי לעשות רצונך בלב שלם. ושאול הקים צבא, והוא היה אומר, הוא משיח ביוסף, הוא אמר, וואו, עשיתי את המטרה שלשמה אלוקים שלח אותי. ואז גוליאת בא ואומר, אבל יש איזה סדק צר שלא הצלחת לפתור. מי יהרוג אותי? אין לכם מי שיכול להרוג אותי. זה לא אופר, הכל שם לא אופר. אתה במקרה גבוה, במקרה ענק, אתה עוד מרשה למישהו ללכת עם המגן לפניך, זה לא אופר. מה אכפת לנו? אם היה להם קצת שכל, הייתי אומר, מה אכפת לכם? מה תספרו אותו? מחנה הפלישתי יבוא, יחזור הביתה בתבוסה, בהשפלה עוד מעט. אבל אין להם רק שכל, יש להם לב. והלב הישראלי אומר, גוליאת לא מצליח לגלם, מצליח לגרום להם לא להגיד קריאת שמע, אתם מבינות? לא להגיד את המילים. להגיד הכל דמיונות. קריאת שמע זה להגיד אלוקים, הכל, אנחנו נצא מהכל. יש דבר שיקח 5 דקות, יש דבר שיקח 500 שנה, נצא מהכל. הכל אלוקי, הכל אלוקי, נצא. כשגוליאת בא ואומר להם, אומר להם, חבר'ה, זה לא יעזור שקמתם מדינה, לא יעזור שקמתם צבא. העסק לא מושלם. מה אכפת לי שהכל מושלם? היא דואגת לאיכות חיים, לא אכפת. אבל את אומרת, אנחנו עושים את צונך בלבב שלם, אנחנו ממליכים אותך בעולם הזה. אז גוליאת, הוא לא באמת הפריע לתפילות, אבל לתחושה הזאת של הוודאות, שהכל אלוקי, לזה גוליאת מפריע. ומול זה, דוד יוצא למלחמה. אבל זה כבר נדבר בשבוע הבא בעזרת השם. כל טוב.